חי תמיד איתי כוח.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שלום לכולם, ערב טוב. מרוב דיבורים על כל מיני נושאים שהיו בשבועות האחרונים, לאור ימים שנכנסו לנו לתוך מסגרת השבועות האלה, שכחנו להדגיש שבימים, בשבועות האלה גם מתחילים שוב ללמוד פרקי אבות, שבת אחרי צהריים, שבתות ארוכים, ימים ארוכים, שבתות שבהם ניתן ללמוד הרבה, ובהם לומדים פרקי אבות. השבוע בעזרת השם יהיה פרק רביעי, פרק רביעי שמתחיל עם בן זומה ובן עזאי, שניהם שמעון, שמעון בן זומה ושמעון בן עזאי. שבוע שבו יחול ל"ג בעומר, יום פטירתו, ורב צודק אומר כנראה גם יום היוולדו, כך אומר גם בני ססחור של רבי שמעון בר יוחאי. קודם כל צריך לזכור לכל העולים מאירונה, את הדברים האלמנטריים שאנחנו לא פונים לנפטרים, כולל לא לצדיקים שיפעלו ישועות. אנחנו מתפנים רק לקדוש ברוך הוא. מתפנים לקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, אבל לא פונים לצדיק שיעשה ישועות. חס מלהזכיר. פונים לקדוש, מתפנים לקדוש ברוך הוא, שהוא פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. ובזכות הצדיק, בזכות הצדיק, האם מותר לפנות לנשמת הצדיק שתליץ יושר בעדינו, או שתכניס תפילותינו? בזה יש מחלוקת. המהר"ל והחתם סופר מתנגדים, רבים מאוד אחרים מתירים ומסכימים, אבל לא לפנות לצדיק לישועות. זה בוודאי שאסור בתכלית האיסור, זה דורש על המתים. אנחנו פונים ומתפנים רק לקדוש ברוך הוא. בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי. איזהו גיבור הכובש את יצרו. איזהו עשיר השמח בחלקו. איזהו מכובד המכבד את הבריות. מסביר מהר"ל בדרך חיים. חכם, גיבור, עשיר, מכובד. כשרוצים שהתארים הללו יהיו בעצם, כלומר שהאדם עצמו יהיה חכם. זה לא אדם שיש לו חוכמה, אלא שהחוכמה תהיה חלק מעצמותו, שהגבורה תהיה חלק מעצמותו, וכן העושר וכן המכובדות. הוא לא יכול להסתמך על דברים מחוץ לו. מי שלומד רק מאדם אחד, או רק חוכמה אחת, אז זה לא הוא החכם. הוא רוצה לדעת את זה. הוא אוהב את החכם הזה, או את סגנון חוכמתו. אבל זה לא שלו. זה לא החכם, כל סוג של חוכמה הוא אוהב. כל סוג של ידע של חוכמה הוא סופג, כי הוא בעצמו חכם. גיבור שמתגבר על אחרים, הגבורה לא בו, הוא צריך אחרים כדי להראות את גבורתו. אבל גיבור הכובש את יצרו, היצר הוא בו, והגבורה היא בו, והיא תמיד שם, כי אין יום שיצרו של האדם לא מתגבר עליו, והוא הגיבור הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר השמח באושרו. אדם שאיננו שמח במה שיש לו. הוא תלוי באחרים. הוא תלוי באחרים. תמיד אנחנו אומרים, אנשים שרוצים להיות מאושרים, צריכים ללמוד ליהנות מלתת. באמת ללמוד מלתת. לא שנותנים כעסקה, השקעה, על מנת לקבל. ברגע שהאושר שלך תלוי באחרים, ואתה נתת ונתת ונתת, תמיד אתה עלול לחשוב שלא קיבלת מספיק כאילו מה שנתת, ואדרבה, כל שתיתן יותר תהיה מאושר פחות. כי ככל שתיתן יותר, תהיה בטוח שמגיע לך ההחזר יותר גדול, ואם לא תקבל אותו, תהיה מתוסכל. אבל אם אדם נהנה מלתת, אם אדם נהנה מלתת, אז האושר בידיים שלו. אם הוא קם בבוקר ומרגיש שהוא לא מספיק שמח, אז הוא ייתן יותר. זה בידו לתת יותר, הוא יחפש מישהו לתת לו. הוא עדין לזה, הוא עשיר השמח בחלקו. ברגע שהוא שמח בחלקו, החלק שלו זה שלו, אף אחד לא ייקח לו. מה שלא יהיה, הוא יהיה שמח. כי הוא באמת עשיר, הוא עשיר בעצם. ותמיד אנחנו אומרים, כשמישהו שונא, ראובן שונא את שמעון, מי סובל יותר? שמעון או ראובן? שמעון השנו, השנאה היא מחוצה לו, היא חיצונית לו. ואילו ראובן השונא, השנאה היא בתוכו, היא חלק ממנו. כך אומר בן זומא, צריך שתהיה התכונה של עושר, של חוכמה, של מכובדות, של גבורה, חלק מעצמותו של האדם, מהגדרת עצמותו, ואת זה אף אחד לא יוכל לקחת לו, כי את העצמות שלו אי אפשר לקחת ממנו. כאמור, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. פרשת שבוע, פרשת אמור, אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יתמה בעמיו. אומר רבינו בחיי, בהקדמתו לפרשת אמור, רבינו בחיי ורבינו אשר, לכל פרשה יש לו מבוא. במבוא לפרשת אמור הוא מדבר על תומעה וטהרה, תומעת מת, אבי אבות התומעה, מה גורם, מה במוות גורם שהאדם יהפוך להיות מיסי הטהרה לאבי אבות הטומאה. אומר רבנו בחיי, מי שגורם לזה זה מלאך המוות, שהוא מטיל בו טיפה. לא יודע מה זאת הטיפה הזאת, זה ודאי משהו רוחני, כמו שטומאה זה משהו רוחני. והטיפה הזאת, היא זו שגורמת לו את הטומאה. אבל יש אנשים שמעיתים לא על ידי מלאך המוות, שמלאך המוות לא יכול להם. אלה שמתו מיטת נשיקה. מה זה נקרא מיטת נשיקה? מיטת נשיקה זה על ידי ההשקה, שנשמתם משיקה לאינסוף, והקדוש הוא לוקח אותם, אותה, אליו. כך מת משה, וכך מת אהרון, וכך מת מרים, וכך מת גם רבי יהודה הנשיא. שכשמת רבי, מביא הרבנו בחיי, ירושלמי, שאומר, כשמת רבי, קם רבי ינאי והכריז, אין כהונה היום. מלמד שכהנים התעסקו בקבורתו, בקבורתו, כלומר, הם לא נטמעו, כי אדם שמת שלא על ידי המלאך המתמה, לא נטמע, לא מתמה במותו. וכך מחדש הירושלמי, היה גם רבי יהודה הנשיא, שלא טמא במיטתו. באמת, כתוב בחז"ל, על ארבעה שמתו בעתיו של נחש, ואומר בנימין בן יעקב, כלאב בן דוד, ישעיה אבי דוד, אמרם אבי משה, כל אלה אנשים שלא הוסיפו שום חטא, לא הוסיפו טומאה. לא הוסיפו חטא ולא הוסיפו טומאה, והם לא היו אמורים למות. אבל בגלל שכשאדם נולד, נשמתו חצובה מאיזושהי בחינה, מנשמת אדם הראשון, שכולה כמעט הזדהמה על ידי החטא, ומיד נסביר מה זה כמעט, הרי כל אדם מקבל ניצוץ מנשמת אדם הראשון שכבר צריך תיקון בגלל חטא אדם הראשון, ובגלל זה הוא חייב למות. והארבעה אלה לא חטאו. נשאלת השאלה, אם כך, אם גם מי שלא חטא צריך למות בעתיו של נחש, איך אפשר להבין שאליהו הנביא לא מת? ולפי חז"ל גם חנוך לא מת. ועוד כמה, התשובה היא אומר בצודק, שאליהו הנביא, נשמתו חצובה מאותה בחינה בנשמת אדם הראשון שלא נזדהמה על ידי החטא. לא במקרה החטא של אדם הראשון מצויר בצורה של אכילה. כי באכילה כל הגוף נהנה. ולכן כל שיעור קומתו של אדם הראשון נפגם על ידי החטא. ולכן כל אחד שמקבל איזה ניצוץ מנשמת האדם הראשון, מקבל משהו שכבר יש בו פגימה מחטא אדם הראשון, בעטיו של נחש. אבל מכיוון שסעודת עץ הדעת הייתה ביום שישי, ויש בחינה אחת שנקראת בחינת עצם לוז, שאיננה נהנית אלא מסעודת מלווה מלכה. וממילא היא לא נפגמה מחטא אדם הראשון, כי לא נהנתה מהאכילה של יום שישי. כל מי שנשמתו מבחינת עצם לוז, לא חייב למות, אלא אם כן הוא בעצמו חוטא, ואז הוא רוכש את הכרטיס כניסה להיכל המיטה, בשיטה תעשה זאת בעצמך. אבל אליהו הנביא שלא חטא, וגם נשמתו, שורש נשמתו היה משורש עצם לוז, שלא נפגע בעטיו של נחש, הוא לא צריך למות בעטיו של נחש. ולכן אליהו הנביא לא מת. ויש אומרים, המוסיפים על אותם ארבעה שמתו בעטיו של נחש, גם עוד אחד חמישי, הלא הוא יהושע בן נון. ושוב מספר הטלפון שלנו 03-593-93. בהמשך פרשת השבוע שלנו, יש את כל המועדות. בין כל המועדות יש גם את מצוות ספירת העומר. וספרתם לכם ביום הראשון, וספרתם ממוחרת השבת, סליחה, שבע שבתות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית, תספירו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. הספירה הזאת היא ספירה מעומר שעורים לשני הלחם חיטים. מה קורה בזמן שאין בית מקדש? הרמב״ם אומר שגם בזמן שאין בית מקדש, נוהגת מצוות ספירת העומר בכל זמן. גם בזמן שאין בית מקדש, הספירה היא מדאורייתא. לכאורה, הרמב״ם סובר, שהספירה היא לא קשורה דווקא לקורבנות עומר שעורים ושתי הלחם חיטים, אלא זו ספירה בין פסח לשבועות. ולכן היא דאורייתא גם בלי הקורבנות. אמנם, הרב משה שטרנבוך, במועדים וזמנים, כרך זין, סימן ריש כפתת כמדומני, מביא את דברי רב חיים מבריסק, שמסביר שגם הרמב״ם אומר שזו ספירה בין הקורבנות, עומר שעורים, לשתי הלחם חיטים, אבל גם בזמן שאין בית מקדש קיים, לכאורה הקורבנות כן קיימים, רק אי אפשר להקריב אותם כי אין מזבח. וגם בשביל עומר שעורים ושתי הלחם חיטים, הוא סובר שצריך מזבח. ולכן ממשיכים לספור גם בזמן הזה, למרות שאת הקורבנות לא מקריבים, אבל כיוון שברמה העקרונית הם לא התבטלו, אז הספירה קיימת מדאורייתא. אפשר לומר שאם באמת הספירה היא מדאורייתא, שלא לולי דברי רב חיים מבריסק, היינו אומרים שזה לא ספירה בין קורבן עומר שעורים לשתי הלחם חיטים, אלא ספירה בין פסח לשבועות, ומעלה הספירה הזאת זה הטיפוס למרגלות הר סיני, ולפי זה מתאים יותר אלה שאומרים לעומר, עם למד, כי למד מבטאת שאיפה, אני רוצה להיות, אני רוצה להגיע. לעומת זאת, אם הספירה היא בין שעורים לחיטים, שעורים זה מאכל בהמה, חיטים זה מאכל אדם, פה אפשר להבין את זה בשתי צורות, או שיוצאים מן הבהמה לאדם ואז שוב לעומר, או שהופכים את השעורים חלק מהעניין של האדם, מקדשים את השעורים, מעלים אותם, ואז אפשר להבין את האמירה של בעומר, בתוך העומר, כל יום בתוך העומר, אנחנו לקדשנו ולתארנו בקדושתך העליונה, השעורים עם החיטים ביחד, הגוף והנשמה ביחד, בחינת הבהמה ובחינת האדם ביחד, כולם עולים בלולים אל פסגת הר האלוקים, אל השלמות העליונה ואל הקדושה העליונה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
תראו את השירות, תראו את המפרט.
הכללית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
אז מתי סיימנו? ב-12 וחצי?
לא, איפה? רק ברבע התיישבנו.
די, אתה בטוח?
סופרים את השעות עד הקפה? חדש במקרר, המותג הבינלאומי אלפרו. משקאות על בסיס שקדים ושיבולת שועל, לקפה מדהים מתי שרק רוצים. אלפרו, עכשיו בחשרות בדץ מהדרין של הרב רובין.
ימים אחרונים להצטרף להגרלה שכולם מדברים עליה. זוכה אחד בשלושה פרסים, רכב טסלה יוקרתי, משכורת חודשית של 10,000 שקלים בחודש למשך שנה, וגם חופשה מפנקת לכל המשפחה. חייגו עכשיו ותגדילו את סיכוייכם לזכות. כוכבית 3324, כוכבית 3324. בהוראת הרבנים, מצווה לתרום מכספי מעשרות עבור עלי שיח.
עירובין, ללכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש. רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בימים אלה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
לפני שנה וחצי בערך אני שמעתי, התקשרנו ובשמחה רבה אנחנו לקחנו על עצמנו לתרום לישיבה לשלוש שנים. אני לא ידעתי אז וחליתי במחלה, המחלה, עברתי ניתוח, ומאז ברוך השם, אני נקייה, וכל פעם בביקורת אני נקייה מסרטן.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
גם השנה ויותר מתמיד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
רציתי בבקשה לשאול, ידוע מה שאמרו חז"ל בארבעה חילוקי כפרה של יש כאלה שראה תשובה ויום הכיפורים מכפר, תשובה ואיסורים ביום הכיפורים.
רציתי בבקשה לשאול,
וכולי. אז האם אדם שנגיד עשה איזה חטא, שלפי, נגיד קיבל איסורים, קיבל מה זה, שהוא מגיע אחרי 120 הוא מקבל גיהינום? עוד פעם? כאילו עוד עונש? או שהוא כבר התכפר? כאילו...
זה כתוב, זה מפורש, כמו שהרמב"ם אומר, שעבר אדם על מצוות עשה, וחזר בתשובה.
ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו.
שם שמוכלים לו, אז זה נגמר, זה לא גיהנום.
זאת אומרת, אין איזה, זאת אומרת, או אם עשה יותר חמור, זה יתחפר לו באיסורים ותשובה ביום הכיפורים. אז שהוא מגיע לעולם הבא, הוא נקי לגמרי, לא צריך.
בהחלט,
שלא עשה עבירות,
ההפך, לא רק זה, אלא הזדונות נפח עם זכויות, במידה וזו תשובה מהאהבה. אם זו תשובה מהירה, אז זדונות נפח עם לשגגות, על שגגות צריך להביא קורבן חטאת, אז עדיין יש לו חשבון. שם בוודאי הוא יצטרך גם זיכוך על השגגות, כי היום אין קורבנות חטאת.
כי אין קורבן חטאת שיחפר את השגגות.
כן, אולי תפילה יכולה להיות, כי כל מי ש...
אני שמע ספרים שפתנו במידה מסוימת, או לימוד תורה, זו תורת החטאת.
כן, כן, מי שלומד לפרשת חטאת, מעלה עליו הכתוב לקריב חטאת. אבל בתשובה שלמה שעליה מדבר הרמב״ם שם בהלכות תשובה פרק א', הלכה ד', על ארבע חילוקי כפרה של רבי מתי בן חרש, בכל המקרים הללו בתשובה שלמה, בתשובה מאהבה, אז דונות נפחים לזכויות, בוודאי שאין מקום, אין צורך בזיכוך נוסף.
אז בעצם הגיהנום זה רק לעשי פנים או דברים כאלה, מהסוג הזה? שאנשים שלא רוצים לחזור בתשובה או...
שוב אני אומר, במידה ומדובר בתשובה מאהבה, שזה לא דבר פשוט, לא כל מי שרוצה ליטול את השם, ייטול את השם. גם אם מדובר בתשובה מאהבה, אז באמת לא צריך את הגנום, אבל מדובר בתשובה מאהבה על כל העבירות שהוא עשה, שהוא לא השאיר שום דבר, שום רסיס של העבירה, שהוא לא חזר עליו בתשובה באמת מאהבה. ואם הוא לא אהבה, עשה תשובה שלמה מאהבה, אז זה צריך לעבור זיכוחים. אבל בוא ונגיד ככה, הרמב"ם אומר אפילו על ימות המשיח שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. כאן בכל מה שאנחנו מעט יודעים על העולם שמעבר אלינו. בסדר.
תודה רבה כבוד הרב, שכוח.
ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב. שלום. שלום, שלום.
שלום הרב, ערב טוב הרב.
ערב טוב מבורך.
יש לי שאלה, כתוב שם בלכות נטיית ידיים, שכתוב שם אחד מהשירב היה שופך את המים בשפע, בשביל שיהיה לו הרבה שפע מהשמיים. אז כתוב שם שמורה שאם הוא רואה שהוא עושה את זה בכל זאת, בכל זאת זה לא מתקיים, אז מעשיו גרמו לו כאילו. זה כתוב שם ככה משמורה. עכשיו השאלה שלי זה, יש הרבה ממרי חזר שכל העושה ככה וככה, יהיה לו ככה וככה שנאמר, יש לנו פסוקים. השאלה היא, כמה אפשר בזה, זה הבטחה, זה גולה, כי זה, יש לו שזה באמת לא מתקיים כל כך. יש הרבה דבר שמשה כתוב שם, כל מי שמרגים מוצאי שבת, יש לו בנים זכרים, יהיו לו בנים זכרים. יש הרבה אשים שעושים עבדה, והם לי, כאילו, הרעילים בעולם הזה, כאילו, עד מה אפשר לדברי חזק?
תשמע, אני אשאל אותך שאלה דומה. כתוב שכל מי שהולך ד' עמוד בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. כתוב, כל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה יקרה לזה שהולך ד' עמוד, ותוך כדי כך מלבין פני חברו ברבים? יהיה לו או לא יהיה לו חלק לעולם הבא? התשובה היא כזאת, כשבאים ואומרים, תשמע, מי שבאמת, מי שאוכל מאכל פלוני, לוקח הרבה ויטמין C נניח, אז הוא מוגן, זה מגן עליו בפני התקררות. אבל אם אדם ייקח הרבה ויטמין C, ויקפוץ לתוך בריכת מים קרים כשלג, ביום שהמעלות בחוץ זה מינוס 30, הוא לא יקבל דלקת ריאות. הוא יקבל. זאת אומרת, האם בגלל זה הוויטמין C אין בכוחו לעזור לאדם לא להתקרר? יש בכוחו, אבל יש דברים שמנטרלים. קודם כל, אם זה לא היה בנוי ככה, אז לא הייתה בחירה. אז זה טוב שזה בנוי ככה. אבל זה שאתה לא רואה איך זה קורה, זה לא אומר שאין בדברים האלה כדי לפעול את הפעולה שחזל אמרו שזה פועל, ואני מדבר על דברים שחזל אמרו שזה פועל. צריך לזכור גם דבר נוסף. הרי הגמרא במסכת ברכות אומרת שרבי יוחנן בא לרבי אלעזר בן דת, שהיה חולה ומצא אותו בוכה. הוא שאל אותו למה הוא בוכה. אם בגלל שאין לו ילדים, אם בגלל שלא חביבים עליו איסורים, ואחד השאלה שהוא שאל אותו, האם זה בגלל שהוא אני? אמר לו, אם זה בגלל שאתה אני, אני לא יכול לעזור לך, כי כדי שתיוולד במזל של עושר, אני צריך לבטל את כל העולם ולהתחיל את הכל מההתחלה. מה הכוונה? אז הרב דסלר מגדיר את הדברים, והוא אומר ככה, יש אדם שבא לעולם כדי לעמוד בניסיון של חסד. חסד יכול לעשות בהרבה צורות, אפשר חסד שיהיה לו בכסף, בחספו, אפשר חסד בגופו. אדם כזה שיש לו הרבה כסף, והוא עושה חסד בכספו, יכול להיות שהוא יאבד את הכסף שלו, ואז הוא יוכל להמשיך לפעול לתיקון העולם שלו בחסד בגופו. אבל אם אדם, התיקון שלו זה לא לעשות חסד, אלא לעשות חסד בחספו, בכסף, זה התיקון, לא יכול להיות שלא יהיה לו כסף. כי אם לא יהיה לו כסף, אז הוא לא יכול לעשות את תפקידו בעולם. אם באמת הדבר שממנו הוא נהנה, הוא הכלי היחיד, או הוא עצם התפקיד שלו בעולם, אי אפשר לשנות את זה. או אם הדבר שממנו הוא סובל, זה התפקיד, זה לא רק כלי לתפקיד, אלא זה עצם התפקיד, איך הוא עומד בסבל הזה, אי אפשר לשנות את זה. הבעיה, העניין הוא, שלמזלנו הגדול, לא גילו לנו, ולכן אנחנו מתפללים, על הכל, בצורה מלאה. וכמו אותו ילד שאמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע להתפלל, קח את האלף בית, ותעשה ממנו תפילות טובות בעצמך, או אותו ילד שאמר, ריבונו של עולם, קח את הסידור, ותתפלל ממנו תפילות טובות, כך גם אנחנו אומרים, אנחנו מתפללים את כל התפילות על הכל, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה. ברור שהקדוש ברוך הוא לא מתבקש לשנות את המציאות בצורה כזאת שאדם יאבד את התפקיד שלו בעולם.
אז הרבה, אני צודרי, עדיין קשה לי, כי אז גם כתוב כל העושה. זה משהו שזה...
בוודאי שכל העושה. כל מי שעושה, עושה דבר שיש בכוחו לעשות. כל מי שלוקח ויטמין C, לקח משהו שמגן עליו מפני הקור. אבל אם הוא יעשה דברים אחרים שמנטרלים את זה, זה לא קשור. בגלל זה לא נגיד שויטמין C תמיד עוזר להתקררות, הוא תמיד עוזר. אבל אם אתה בעצמך עושה דברים שינטרלו את זה, זה לא סותר.
אז איך הוא ידע?
הוא לא צריך לדעת. הדרך היחידה לדעת צריך להבין דבר אחד. אנחנו לא בודקים את הדברים מן המציאות. אני אתן לך דוגמה למשל. בן אדם בא ואומר, היום הייתה לי השגחה פרטית. המשפט הזה זה משפט אפיקורסי. למה? משום שתמיד יש לך, רק היום הבחנת בהשגחה פרטית. אני אתן דוגמה שאני תמיד מביא. בן אדם 25 שנה יוצא בוקר, 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 6 ימים בשבוע, בשעה 8 בבוקר מהבית, בשעה 8:15, הוא עובר ליד תיבת הדואר האדומה, נעצר שם לדקה, ל-10 שניות, וממשיך הלאה, לאוטובוס ללכת לעבודה. 25 שנה, הכל בסדר. יום אחד הוא קם 5 דקות יותר מאוחר, הוא הגיע לתיבת הדואר האדומה ב-8:20. בדיוק באותו יום, ב-8:15, היה פיצוץ על יד תיבת הדואר האדומה, בדיוק במקום שהוא עומד, בגלל שהיום הוא איחר ב-5 דקות, הוא ניצל. זו השגחה פרטית, ברור. מה יהיה... אם כל יום הוא יוצא בשעה 8 מהבית, היום אחרי 25 שנה הוא יוצא ב-8:05, הוא הגיע ב-8:20, ובדיוק היום היה פיצוץ חבלני ב-8:20, והוא נפגע. זה לא השגחה פרטית? זו השגחה פרטית, באותה מידה, רק זה השגחה פרטית שפחות מוצאת חן בעיניו. ומה יהיה אם כל יום הוא יוצא בשעה 8, והיום הוא יצא בשעה 8:20, בשעה 8:05, והוא הגיע ב-8:20 לתיבת הדואר, ולא קרה שום דבר. זה לא השגחה פרטית, זה גם השגחה פרטית. ומה קורה אם כל יום הוא יוצא בשעה 8 מהבית, והגיע ב-8:15 לתיבת הדואר, וגם היום הוא קם בשעה 8, והגיע ב-8:15 לתיבת הדואר, וכמו כל יום, גם היום לא קרה כלום. זה לא השגחה פרטית, זה גם השגחה פרטית. רק הוא לא מבחין בה. אז ממילא אנחנו לא אומרים, קרה לנו השגחה פרטית, אלא הבחנו בהשגחה פרטית. מאיפה אני יודע אם כך שיש השגחה פרטית, כשבדרך כלל לא מבחינים בה? כי התורה אמרה, כי חזל אמרו, אותו דבר גם פה, אני לא אמור לבדוק את זה מהמציאות, כי המציאות מורכבת, וגם אם אמרו שכל מי שעושה דבר כזה יקרה לו כך וכך, זה לא בהכרח קורה, בגלל שיש עוד הרבה דברים שעלולים לנטרל את זה, או עשויים לנטרל את זה, אולי זה לא לטובתו שזה יקרה, ולכן זה לא קורה, כמו שאמרנו. זה לא סותר את זה שיש בכוחו לגרום שיקרה, לכל אחד. יש בכוחו לכל אחד, רק יש דברים אחרים שעומדים כנגד זה. שלום, שלום. ערב טוב.
ערב טוב מבורך, כבוד הרב.
ערב טוב.
בשבת נקרא בעזרת השם את הקורבנות, ואם אנחנו נזכרים בפרשת בראשית, הראשון שהקריב את הקורבנות לפי התורה, זה היה קין. והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא דחה את קורבנו של קין, וקיבל את קורבנו של הבל. אבל לכאורה, למרות שקין הביא מהזיבורית, אבל קין היה ממציא הרעיון של קורבנות, לפי התורה בכל אופן, לא לפי המדרש. אם כן, הוא הביא את הרעיון של קורבנות לעולם הזה. ואם אנחנו נקרא השבוע את פרשת הקורבנות, נזכר כולנו שקין היה המביא הראשון. אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא דחה אותו? כמו נקרא לדוגמה, הוא
לא, הביא את הפרשת... לא הבנתי מה הקשר. אם אדם, האדם הראשון שמביא מתנה, והמתנה שהוא מביא היא מתנה מבזה, מה זה נוגע לזה שהוא הראשון? עד רבה, אם המתנה היא מתנה מבזה, אז זה שהוא ראשון זה רק עושה זה יותר חמור.
אבל את הרעיון, ברעיון...
אז מה שנייה, הרעיון הוא רע.
גם הוא, אבן למד מקין.
אז מה? נכון שאבל למדנו כאן, לכן אשר מויש שפירה אומר, גם זה אבל. אם זה גם, זה אבל. זה לא, זה לא, לא דבר שמחזיק, אבל, אבל הוא...
לגריותה של אבל.
הוא הביא רעיון פגום, רעיון בצורה פגומה. זה לא קשור לזה. גם קורבנו של אבל, גם מהבל לא נשאר שום דבר. כי גם זה אבל, והבל זה דבר שקלה. ולכן צריך שיבוא שט במקום אבל. אבל זה, אני לא כל כך מבין את השאלה. זה שהוא היה ראשון, זה רק מחביר את הבעיה, כי הראשון צריך להיות מושלם, ואם מתחילים ברגל שמאל, אז זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, יש צד במה שאתה אומר, אבל יש צד שני חזק מאוד. בסדר? ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, שלום. רציתי לדעת לגבי הרב פרידה, שהוא לימד את, הילד, את התלמיד שלו 400 פעם.
כן.
לא מוזכר שום דבר על, על התלמיד שלו, שנפתחו לו מעלת החוכמה, על המסירות נפש שלו, ש-400 פעם הוא חוזר על דבר. רק הרב פרידה מוזכר שהוא זכה בגללו. התלמיד הוא לא, הוא לא כלום שום צד בסיפור, אין לו שום... הגמרא לא מדברת עליו שום דבר, כאילו על המסירות נפש, על הלימוד שלו, ללמוד 400 פעם.
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני חושב שגם המסירות, גם היכולת של התלמיד ללמוד 400 פעם, קשורה למלמד. כשאדם רואה את המלמד כל כך משתדל, וכל כך מתאמץ, ומשקיע מזמנו עוד ועוד ועוד ועוד, זה עצמו גורם לו לחשוב, אם הוא, שהוא יודע, והוא כל כך הרבה יכול להתקדם בזמן הזה, משקיע את הכל בי, אז מה, אני לא אלמד.
כן, אבל אני אומר, אבל
כלום לא מוזכר עליו. גם גדלותו של התלמיד נובעת מגדלותו של הרב. היא גם סמוכה על שולחנו של הרב. גם אם התלמיד בעצמו הוא לא ברחי, אבל הוא יכרח את עצמו להיות ברחי כשהוא יראה עד כמה שהרב רוצה.
לא, אבל אני אומר, התלמיד לא, מילה אחת לא מוזכר עליו שום דבר שמסר נפש, כאילו זה... לכאורה זה סתם, זה כאילו הרב, כאילו, אבל 400 פעם חזר לו על אותו דבר.
אני רוצה שנבין דבר אחד. זה שהגמרא מספרת לנו את זה, היא לא מספרת, זה לא כרוניקה. היא לא מספרת לנו סיפור היסטורי. הגמרא באה ללמד איך רב צריך להיות. זה הנושא של השיעור. אנחנו לא יכולים לשאול, אז למה בדרך אגב לא נתנו לנו עוד שיעור? זה לא הנושא.
הנקודה היא פה על הרב, לא על התלמיד.
בדיוק ככה, באו ללמד אותה.
לא, זה גם קשור לנושא שבחור לא צריך להיות אילו ללמוד בישיבה. כאילו, שכל ללמוד, לא צריך ללכת לצבא, אם אחד שלא מבין בלימוד ולא זה, יכול להתאמת 400 פעם.
זה נכון, זה ודאי, זה ודאי.
זה הגמרא גם באה ללמד אותנו אולי.
נכון, זה גם נכון. אבל שוב, אבל כשאתה שואל למה לא דיברו על השכר שניתן לתלמיד, אנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה דברים, אבל הגמרא באה ל... פה מתמקדת על הפרידה, ולא מתמקדת על דבר אחר. לא, אבל אתה יודע מה? אני חושב שהשאלה יותר טובה מהתירוץ.
לא, לא, אבל אני מסכים
את ה... כן, השאלה שלך היא שאלה טובה, אני מנסה לשלוף, כן? כי לא חשבתי עליה. ואני מניח שיש תשובות יותר טובות מה שאני נתתי.
לא, חיפשתי, לא ראיתי.
לא מצאת. טוב, אני אחשוב על זה.
טוב, בסדר, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
בפסוקי דה זמרה שאומרים, המים אשר מעל השמיים, בשמי השמיים. מה זה המים אשר מעל השמיים?
את מדברת בפסוקי דה זמרה, אפשר את אותה שאלה לשאול עוד לפני כן. כשמדובר ביום השני, דברי את היום השני, מדובר על מים עליונים ומים תחתונים.
מה זה שמיים?
והיא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל במים למים. אז יש מים מעל הרקיע ומים מתחת לרקיע. פרופסור נתן אביעזר, בספרו בראשית ברא, מנסה להגיד שבפשט הכוונה לכל מיני גרמי שמיים שמסתובבים שם למעלה, שהיום ידוע שהם עשויים מקרח. כלומר, יש בחלל כל מיני גרמי שמיים, שהם למעשה קרחונים ענקיים שמסתובבים שם. אני לא יודע אם זה הכוונה, אני מבין שכל דבר גשמי יש לו שורש רוחני. והמים העליונים זה השורש הרוחני, זה מציאות רוחנית שמקבילה למציאות של מים כפי שמופיע אצלנו. וזו הכוונה, המים אשר מעל השמיים.
ושמי שמיים?
יש כל מיני דרגות, כל מיני רקיעים עם שמות שונים, רקיע ערבות, רקיע, יש שבעה רקיעים. אז יש שמיים, המילה שמיים זה שיא, התרגום המילולי של המילה שמיים, זה שיא שם, כמו שיש שבע ושבעתיים, יש נעל ונעליים, יש שם ושמיים. עכשיו, שמי השמיים זה, 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 זה הבחינה הגבוהה עוד יותר, שגם מזווית ראייה של שמיים, היא נקראת שמיים. כלומר, גם שם היא שיא השיאים של השם.
תודה.
ברוכים תהיו.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
גם השנה ויותר מתמיד. רק בעומר תשפ"ג ג'.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו, המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
ההרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-4153-982 052-4153-982.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-443, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? הקורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
גם השנה ויותר מתמיד. רק בעומר תשפ"ג ג'.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול בקשר לתבדת בדיוק האחרונה לפירוש של הרב דוד סטי אופמן, מהרב בטח שמע עליו.
כן, ודאי, איך אפשר לו.
כן. אז שמעתי עליו שכאילו קראתי בספר שהוא כתב שם על העניין של גיל העולם בפרשת בראשית, אז הוא כותב שצריך כאילו לקבל את הדעה של חכמי המחקר. אני יודע גם שהרב הביא את זה בספר של הכוזרי, שיש את הדעת של התפארת ישראל, אני יודע, רק רציתי סתם ספציפית להתייחס על הדעה, מה שהוא כתב, וסתם גם על משנתו הכללית והגותו הכללית, מה שהרב יכול להגיד.
הרב פרופסור דוד צבי הופמן היה מגדולי הלוחמים כנגד הכפירה וביקורת המקרא. הנושא הזה של גיל העולם, פשוט צריך להבין את השאלה, ולפני שמבינים את התשובה. כשהמדע מדבר על גיל העולם, אנשי המדע, חכמי הטבע, חוכמת הטבע ליתר דיוק, מדברת על גיל העולם, היא מדברת על גיל גיאולוגי, על גיל כימי, על גיל פיזיקלי. הם לא מדברים על גיל היסטורי, כי זה לא בתחום שטח שיפוטם. לדעת על גיל היסטורי אפשר רק בשתי צורות, או זיכרון, או שושלת עדויות. אני אסביר מה אני מתכוון. אני יודע בין כמה אני, בגלל שאני זוכר את עצמי נניח מגיל 5, ומאז ספרתי. אבל לפני גיל 5 אני לא זוכר, אולי עד אז חייתי מיליון שנה. אבל יש לי עדויות, עדויות של הוריי, עדויות של שכנים, של משרד הפנים. העדויות על גיל העולם מצטמצמות לכמה אלפי שנים בודדות, מאז שיש אדם תרבותי. מה שקורה לפני כן זה כבר לא היסטוריה. זה כבר פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, גיאולוגיה, אסטרונומיה וכן הלאה. והם בודקים גילים בהתאם לשתי הנחות. א', ההנחה שהכל התחיל מאפס, ב', שיש התפתחות, וקצב ההתפתחות זהה לקצב ההתפתחות בזמן הנצפה. אין שום סיבה להניח שבפועל ככה זה היה, שתמיד קצב ההתפתחות היה אותו דבר, ושבאמת הכל התחיל מאפס. הרי אם יש בורא לעולם, הוא יכול לברוא עולם כמעט שלם. וקצב ההתפתחות שלו יהיה כזה, שאם הוא היה מתחיל מאפס, הוא היה צריך להיות בין כמה מיליוני שנים. כשהגיאולוגיה אומרת גיל, היא מתכוונת גיל גיאולוגי, וזה מה שמתכוון הרב פרופסור דוד ציופן, לא משהו אחר.
למה הוא דחק את עצמו בעצם להסביר?
זה לא דוחק.
לא, כי כתוב בראשית ברא אלוהים, אז הוא כן מסביר שזה לא באמת לפני 6,000 שנה וזה יותר.
אבל הוא צריך להבין את השפה. גם אנשי המחקר לא מדברים על באמת. יש לנו פה בעיה של שפה, אנחנו לא נרפא שבר גדול על נקלה. תקרא את המאמר שכתבתי בספר והשבועות האלה בבך ותראה נחת.
קראתי מה שאב כתב בכוזרי
במאמרים. בסדר, אז הכל כתוב שם. אנחנו לא נוכל לחזור על זה עכשיו פה.
רגע, אז מה רב אמר? לא, כי יש ממצאים, כאילו יש...
אני לא נוהג להגיד בדקה דברים שאני צריך להם שעה. ואם אני אעשה את זה, אני אעשה אבא לשנינו ולקהל המאזינים על אחת כמה וכמה.
רגע, אז בוא נתם
לחזור על... לא, רגע, אנחנו סיימנו את הדיון. אנחנו סיימנו את הדיון. התשובה היא לעיין היטב במאמרים הכתובים, לשמוע שיעור מספר 34, תורה ומדע, והכל מתבהר שם.
רגע, וספציפית על דעתו של הרב הופמן,
אני לא יודע איזה דעה אתה מתכוון, הרב הופמן היה יהודי.
מה שהוא כתב בפרשת בראשית.
אני לא יודע מה שהוא כתב בפרשת בראשית, לא, אינני זוכר, אני רק יודע שהוא היה יהודי ערב ושלם, וכשכותבים על גיל העולם, אז אני מבין מה הוא מתכוון לומר, בלי שראיתי את זה ברגע זה.
טוב, בסדר, תודה רבה הרב.
שלום, כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, לגבי התעלמות תורה, בגמרא בבבא קמא ובקידושין, דנה... מה יותר גדול, האם תלמוד או מעשה, ומסיקה שתלמוד, תלמוד יותר גדול ממה, תלמוד עדיף.
תלמוד גדול, גדול שמביא
לידי מעשה. מביא לידי מעשה. רש"י אומר, על מה מעשה עדיף. זאת אומרת, התלמוד, מה שיש לו מעלה, זה שהוא מביא לידי מעשה. רואים שבעצם מה שיותר חשוב זה המעשה. ומאידך, אנחנו יודעים, המשנה בפאה אומרת שתלמוד תורה כנגד כולם, והירושלמי שם אומר שאפילו דבר אחד מן התורה שווה יותר מכל המצוות כולם. אז איך אפשר? זה לכאורה סתירה גדולה. מה יותר חשוב? למי יש מעלה יותר גדולה? למעשה או לתלמוד תורה? אם המעשה עדיף, איך יכול להיות שדבר אחד מתלמוד שווה יותר מכל המצוות המעשיות כולם?
אני חושב שיש פה בעיה של סמנטיקה, של להבין את הביטויים. מה זה נקרא עדיף? ומה זה נקרא כנגד? זה שני ביטויים שונים, זה לא אותו דבר. עדיף זה מלשון עודף, מלשון תוספת על. כשרש"י אומר שכנראה מעשה עדיף, זה לא אומר שמעשה הוא יותר טוב, או שהוא שוקל יותר, או שהוא שווה יותר, או שצריך להשקיע בו יותר. יש לו עדיפות. יש לו עדיפות. והעדיפות של המעשה, קודם כל הייתי אומר, משום שלימוד בלי מעשה, הרי כתוב, לא עם הארץ חסיד ולא בור ירחת. וכל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אז החוכמה גם כן אינה מתקיימת. יכול להיות אדם שמקיים את המצוות, אבל לא תלמיד חכם, אבל אין מציאות כזאת שאדם יהיה תלמיד חכם ולא יקיים את המצוות, כי אז התורה שלו לא שווה כלום. ולכן יש עדיפות למעשה. זה לא אומר שזה שוקל יותר. שם כתוב שתלמוד תורה הוא כנגד כולם.
לפי מה שהרב אומר זה לא עדיפות. לפי מה שהרב אומר, אז התלמוד...
זה לא עדיפות בשפה שלך, אבל צריך להבין מה פה שמילה עדיפות בלשון שהתכוונו אליה חכמים, לא בשפה היומיומית שלנו. אתה משתמש בשפה היומיומית ומנסה לאמת את השפה היומיומית עם המשמעות המקורית בחז"ל. המשמעות של עודף זה מלשון סרח העודף, משהו שהוא יש לו תוספת. זה לא שזה שווה יותר, אלא יש לו דבר נוסף. והדבר הנוסף שיש למעשה על פני לימוד, זה שאם אדם לא, עושה מעשה, זה גם נותן בסיס ללימוד. אבל הגמרא אומרת, תלמוד עדיף, שמביא לידי מעשה, ויש לו את שתיהם, ורש"י בא ואומר שממילא המעשה זה הבסיס. ובוודאי שמי שלומד ולא עושה מעשה, אז תורתו היא תורה שלא אליה התכוונו. הרי צריך, אדם לא יכול רק ללמוד ולא לעשות. אדם יכול ללמוד לעשות ולא ללמוד, וזה גם לא בסדר, אבל בכל אופן הוא עשה משהו.
בעצם הרב אומר שמבחינת המעלה, המעלה לתלמוד יש מעלה יותר, זה מה שמתכוון את המשנה בתאה.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שמדובר פה בשתי קטגוריות שונות. ומכיוון שמדובר
על מה נאמר כתלמוד, על מה נאמר בירושלמי שתלמוד שווה יותר מכל, דבר אחד מן התורה שווה יותר מכל המצוות ביחד?
אני לא חושב שיש לשון כזאת בירושלמי. תגיד לי את הלשון.
בטח, הרמב״ם גם מעתיק את זה.
אני רוצה לשמוע את הלשון המדויקת, אני לא זוכר.
אין מולי ירושלמי, אין מולי ירושלמי.
אני חושש מאוד, אני חושד מאוד שזאת לא הלשון המדויקת בירושלמי. צריך לדייק היטב בלשון, ומכיוון שאני לא יודע את הירושלמי, אני לא יכול לבידע ברגע זה.
טוב, אז נלך על המשנה, לשון של המשנה, תלמוד תורה.
בוא נעצור פה, אנחנו לא נתפטר סביב זה, אמרנו מספיק. תודה רבה.
טוב, תודה רבה.
ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, שלום.
יש לי שאלה, האם השם ברא את העולם, השם הקציב לו מילים? כמה הוא יכול לדבר?
מי? כשהשם ברא את העולם, הוא הקציב למי מילים?
את האדם, כשהשם ברא את האדם. אז הוא הקציב לכל אדם כמה מילים הוא יכול לדבר?
לא ידוע לי על דבר כזה, אלא אם כן ניקח את סיפור של שי עגנון שנקרא תהילה, ששם הוא מביא איזה מין רעיון כזה. בדרך כלל כששי עגנון מביא רעיון, אז הוא מסתמך על איזשהו מקור, רק הוא לא מביא את המקור שלו שם. חוץ מזה לא שמעתי על מקור שיש מקור לדבר הזה, אבל ראיתי את זה בזמנו לפני המון המון שנים שם.
כאילו, אדם יכול לדבר כמה מילים שהוא רוצה ואין לו סוף?
אני לא יודע. אני לא יודע. שאלת אותי, האם יש מקור לזה שהוקצבו לו מילים? אני לא מכיר מקור בחז"ל. אמרתי את המקור שממנו שמעתי את הרעיון הזה פעם ראשונה. ושוב, שי עגנון בדרך כלל בונה דבריו על מקורות, רק במקרה הזה אני לא יודע מה המקור שלו.
אבל זה נכון?
אני לא יודע.
טוב, תודה רבה.
בוודאי שאם מדברים פחות, זה לא מזיק. לילה טוב. ערב טוב.
שלום, הרב, ערב טוב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, מה ההגדרה של להשתייך לציבור חרדי, ומה ההגדרה של, בפרט, מה ההגדרה של אדם חרדי? כי כמו לדוגמה, היו רבנים גדולים שהם היו כאילו לא שייכים לציבור החרדי, כמו הציבור הדתי-לאומי, שהם היו תלמידי חכמים גדולים, וראי שמיים גדולים, ובכל זאת, כאילו, הם לא, הם שייכים לציבור אחר בעצם.
אני לא יודע, אני לא בקיא בהגדרות האלה, ולא מצאתי אותם בחז"ל. המקום היחיד שמצאתי את המילה חרדים זה בישעיהו פרק ס"ו, בהפטרה שקראנו לפני כמה שבועות בשבת ראש חודש, כה אמר השם לחרדים על דבריו, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד השם ואתם, ונראה בשמחתכם ואתם, והם יבושו. כלומר, החרדים זה אלה ששונאים אותם. זו ההגדרה היחידה שאני מכיר. עכשיו, לכן בוא נעזוב את הסופרלטיבים, כלומר, את ההגדרות המפוצצות, ונפרט את זה. אדם שרוצה לעבוד את השם עבודה מלאה, יודע שצריך לקיים תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וזה כולל גם כן אמונת חכמים, זה כולל גם גזרות ותקנות חז"ל, וזה כולל גם לשמוע לחכמי ישראל שבכל דור ודור, וזה כולל גם את רבי שמעון שקופ בשער הספקות פרק ז', שאומר שחכמי ישראל שיודעים את התורה ועוסקים בתורה ושקועים רק בתורה, יודעים את רצון השם בכל דבר ודבר מתחדש גם כן. וככה, עכשיו, כשאדם רוצה לבחור לעצמו רב, אז אין שום סיבה בעולם שהוא יבחר לעצמו רב שדעת רוב גדולי ישראל איננה כדעתו, גם אם הוא גדול מאוד בתורה. אז מותר לאדם שתהיה לו דעה משלו, אבל כשאני הולך לבחור לעצמי דרך, ואני רוצה ללכת בדרך השם, אני ודאי אקח את הדרך מהרוב בניין ורוב בניין של גדולי ישראל. אלה הגדרות שאני מכיר, אלה הגדרות תורניות, אלה הגדרות ברורות, ומכאן ואילך אני לא חושב שאנחנו יכולים וצריכים להיכנס להגדרות פוליטיות או להגדרות חברתיות.
זאת אומרת שזה כן עניין של גדלות, ומה שהיום זה באמת הגדרות חברתיות רק.
לא אמרתי את זה, אמרתי שיש עניין של רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל. מי שרוצה להגדיר את זה בתואר זה או אחר, תבוא עליו הברכה, אבל המשנה לא זזה במקומה, שאנחנו בנושאים העומדים על הפרק, בנושאים המתחדשים, רוצים לעשות את רצון השם. ואם אני בוחר לעצמי מישהו מהמיעוט, זה סימן שאני החלטתי שהוא צודק. על סמך מה? על סמך הרגשותיי. אז בעצם זה לא שאני הולך אחרי דעתו של הגדול, אלא אני פשוט לוקח את הגדול כחותמת גומי לדעותיי שלי. אז את זה אני לא רוצה לעשות. אני רוצה באמת לכפוף את דעתי בפני דעתם של גדולי תורה.
אבל זה מצידי, כאילו מבחינת הדרך שאני הולך בה, אבל מבחינת אותו גדול בעצם שהוא...
מה זה העסק שלי? מה, אני שופט אותו? מה, הוא ביקש
מי חמד גדול...
דעת? זה לא העסק שלי. אני, העסק שלי זה איך אני צריך להתנהג. זה העסק שלי. כל השאר, הגדרות אחרות, הקדוש ברוך הוא יודע. זה לא העסק שלי. מה, אני צריך לקטלג אותו? מה, אני אוסף בולים? רוצה לדעת לאיזה מדינה לשים את הבול שלו? לא, 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 בשביל אני צריך לדעת את זה. בשביל אני צריך להגדיר את זה.
הבנתי. בסדר
גמור. תודה רבה. כל טוב, כל טוב. לילה טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, אם אפשר בקיצור, כי אנחנו ממש בסוף התוכנית, כן.
אז השאלה קצת אולי יותר מורכבת, אז השאלה אם עדיין יש עניין לשאול אותה?
אז אנחנו נדחה את זה בזמן השם בשבוע הבא, אם זו שאלה מורכבת לא נספיק. תודה רבה לך ונחכה לך בשבוע הבא, תתקשר בתחילת התוכנית ואז יהיה זמן. אנחנו סוגרים את התוכנית הזאת, שוב פרשת אמור. אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יתמה בעמיו, כי אם. מסתבר שצריך להגיד את זה בלשון ציווי, כי... מצוות לוויית המת זו מצווה גדולה, חסד גדול, וכדי למנוע מאנשים להשתתף בה צריך לשון ציווי חריפה מאוד. כמה הדברים הללו מלמדים אותנו שצריך לעשות חסד וגם חסד עם החיים וגם חסד עם המתים. אנחנו סיימנו את התוכנית לשבוע זו. תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל הצוות, לילה טוב וכל טוב. חי תמיד